שלום לכם רבותיי, אנחנו היום בבית ניסן תשפ"א, שהוא כנסת הגדול בבני ברק. אנחנו ממשיכים עם המהר"ל. המהר"ל כותב לגבי סידור השולחן, שנכון שיהיה מסודר מבעוד יום, ושיעשה סדר תכף כשיבוא בבית הכנסת. נכון שיהיה על שולחן, על ארבע רגליים, ולוח עליו, ומפה לבנה, רואים מה שדיברנו, מפה לבנה דווקא, ועליו מפה פרוסה באורך השולחן ורחבו כמו בשבת, וישים אחוריו לצפון נגד פני הנרות ויחיד מלח. אומר המהר"ל בחיבורו גבורות השם, בחר הוא יתברך בליל הפסח להודיע מעשיו לבאי עולם, להכיר את שמו בעולמו, את שמו, את המהות אי אפשר להכיר, כן? בלתי ניתן להגדרה, אבל את שמו בעולמו, בהוציאו את עמו ממצרים. ויאל הזה ראינו ששמה התורה את יציאת מצרים ליסוד היסודות ושורש הכל. ואת לא ממד הר סיני יסוד היסודות, יציאת מצרים יסוד היסודות, ומצוות הרבה לכן באו בשביל היציאה ממצרים, שעל ידם יהיה לעינינו יסוד זה ומאצלנו בא לימות, כמו מצוות סוכה למשל, כל מיני מצוות בקשר יציאת מצרים, שאמרה תורה בויקרא כ"ג, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם ממצרים. ואף השבת נאמר בו בספר דברים פרק ה', וזכרת כי עבד היית במצרים, וכן הפסח, כן, וחג המצות, בוודאי זכר יציאת מצרים. וכן כל יום טוב, כולם אנחנו מקדשים ואומרים תמיד בקידוש, זכר ליציאת מצרים. נוסף על זה, מאז אנחנו אומרים את זה כל פעם. נוסף על זה שאנחנו חייבים לזכור את יציאת מצרים, בלי קשר בכל יום, מאותו רגע שיצאנו ממצרים. מיליוני אנשים כל יום זוכרים ומזכירים את יציאת מצרים. ולרב אליעזר בן עזריה ביום ובלילה, שכל זה מורה שיציאת מצרים בעצמו, חוץ מהניסים שעשה ביציאה, עצם היציאה הוא יסוד האמונה שעליו נבנה הכל. אף שהניסים הנפלאות בלי סוף עשה הקדוש ברוך הוא, בלי סוף אין מספר. למה אין מספר? אפשר 1, 2, 3, 4. אני מבין שהוא מתכוון אין מספר, כי עבור כל נס שצריך לעשות, אז אנחנו רואים בעיניים שקורה משהו מסוים, אז זה נס אחד, לא. בשביל לשדד את מערכות הבריאה, שיהיה משהו מסוים, זה לא צריך לעשות עוד אין סוף ניסים בכל העולם שיתאים, כי הרי הכל אחדותי והכל מכוון. זה שיש קריאת אין סוף, אנחנו רואים שרק כשהים נחלק. כמובן שם היו הרבה ניסים, כן, נחלק ל-12, לכל שבט, ונהיה קרח, ועברו כמו חומה מימינם ומשמאלם, וגדלו, ומתוך הזה הוא יצאו פירות, וכל תוסלה. אבל בשביל לעשות כזה דבר, זה משליך על כל מה שקורה בכל האוקיינוסים, כזה דבר. והמים פתאום הולכים בצונאמי מצד אחד, מצד שני, ל-12 חלקים. אז הקדוש ברוך הוא מצדד עוד בלי סוף ניסים כדי שזה יתרחש. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, טוב, שהוא אמר שאני נולדתי במזל, אני. זאת אומרת, אתה רוצה שאני יחריב את העולם ולבנות אותם מחדש? עד כדי כך, רק כדי שהוא יהיה עשיר, הקדוש ברוך הוא צריך להחריב את כל העולם ולעשות עולם חדש. לזה אני מניח שמתכוון המהר"ל, שאומר שהניסים ונפלאות אין מספר, אין סוף. עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל. לא שמה התורה לזכור אותם ולעשות זכר להם, כי אם ליציאת מצרים. ואף שלפי השגת בני אדם קצרי השכל, נראה שיש דבר שיש בו שינוי טבע ממנהגו של עולם, שנראה לאדם לפי חוש הראות, שהוא יותר גדול, נס ופלא מיציאת מצרים בעצמו, כך האדם קצר שכל, כן, באלה מהדת הנוצרית הפרוטסטנטית, המדע, כן? אצלם יש רק חומריות והרציות. השכל מוגבל בהמי. אז לכן הם יכולים לומר, והוא לא סתם אמר את זה, אמר, אבל כאן התחיל הנטות הפרוטסטנטי. יש דבר שיש בו שינוי טבע ממנהגו של עולם, שנראה לאדם בחוש הרעות, יותר גדול, נס פלא מיציאת מצרים בעצמו, אבל אינו כן לדעת תורה, כי נראה מן התורה, ששמה את יציאת מצרים עיקר ויסוד האמונה מן הראיות אשר אמרנו, למעלה, כי תמצא בתורה ברוב הדברים, זכר היסוד הזה. כן. ובנחיתא בפרשת וישמע יתרו בכל אשר עשה השם למשה ולישראל עמו כי הוציא השם את ישראל ממצרים מלמד ששקולה יציאת מצרים נגד כל הניסים והגבורות שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל שעליהם זיכרונו לברכה הוכיחו מן הכתוב שיציאת מצרים בעצמו שקולה כנגד כל הניסים ומה יעשה כדי להשלים את דבריו של המהר"ל והמהר"ל לא יכול להגיד את הכל במקום אחד אז בואו קצת נשלים מה שהוא אומר במה שלו לפרקי אבות. הוא אומר, ויוצאנו עם מקרב עם. אומר המהר"ל שם שהניסים שעשו שם בעצם היציאה. אנחנו רואים שהתורה אומרת לנו שעצם היציאה, אבל השכל קצר לא מבין. בעצם היציאה, אז הוא אמר למהר"ל שהיו שלושה ניסים בעצם היציאה, ויוצאים גוי מקרב גוי. אומר המהר"ל, עצם היציאה הזאת לא היה מעולם עד אז ולא יהיה לעתיד לבוא. שעם ישראל היה בתוך הפוש מקרב, אומר המהר"ל, כשהמילה מקרב זה מקרב. הם היו בקרביים של המצרים כבר, עובדי עבוד זורם. לא היה מעולם כזה דבר שעם שכבר כל כך נכנס בתוך הקרביים של העם האחר ונהיה חלק ממנו, שפתאום הוא יגאל ויצא לחירות. לא שייך כזה דבר. הוא כבר חייב להולד לפעמים משהו אחר. זה נס שלא היה מעולם ולא היה אף פעם כזה דבר. בעצם היציאה ממצרים, אף אחד לא יכול היה לצאת ממצרים. עם כל הכישופים שהם עשו, מעולם לא יצא דברך יכל לברוח עבד ממצרים. זה גם דבר שבצורה שהם עשו את זה, כן, לא היה מעולם מישהו שיכל לצאת,
מה פתאום?
ולא יהיה יותר מעולם כזה דבר, שבמה שהם עשו, איך שהם סגרו את כל מצרים, עם כל הכשפים, עם כל כוחות הטומאה, שמישהו יהיה מסוגל לצאת מכזה דבר.
כן, יצאו, יצאו.
כן.
איך משה יצא? איך הוא ברח? איך יתרוב הלך?
אז
איך חצי של אפרים הלך?
אז לכן, כזה דבר, כן, מעולם לא היה כזה דבר, שעבד יברח ממצרים. אלא אם כן, לשמור כבר עשה נס פרטי למישהו. זה יכול להיות. אבל שעם שלם יצליח לברוח, זה מעולם לא היה כזה דבר במצרים, ולעולם לא יהיה. שעם, אפילו שהוא לא יהיה בתוך הקרביים, ויעשו לו את כל מה שיעשו שמה, לעולם לא יהיה גם כזה דבר שיצליח מישהו לצאת משם. טוב, בואו נראה עכשיו לגבי מה שאומר המהר"ל לגבי אל לחמניה. אומר המהר"ל, אל לחמניה, אחי גרסינן, כך גורסים, ולא גורסים כאל לחמה. שהרי הפסוק כתוב למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם. מאמר, את המאמר הזה סידרו חכמים זכרונם לברכה לומר, אגב אני לא אמרתי, את עצם השדרה של האגדה, מי שעשה את זה סופית וחתם את זה, זה היו אנשי כנסת הגדולה. גם לפני כן היה פה אגדה. אבל זה לא היה בנוסח קבוע סופי. מי שעשה את זה, אנשי כנסת הגדולה, היו שם 80 נביאים ועוד 30 וזהו, עוד כמה חכמים שהם עשו את הבסיס הקבוע מאז והלאה לגבי ההגדה של פסח. מזה אין שום שינוי, כן? גם עד ימין. אפשר שם להוסיף כל מיני הוספות, פיוטים בסוף, רבי עקיבא, מעשה ברבי עקיבא, וזה בסדר. אבל את השדרה של מה שהם סידרו את, את ההגדה של פסח, זה קבוע לנו עד ימינו, וככה יהיה עד ימות משיח. אם כן, לפני שקבעו לסדר ההגדה על הלחם, כמו שדרשו לחם עוני, שעולים עליו דברים הרבה, לפיכך מתחיל בלחם על החמניה, וקורא קרואב על הלחם, שיבואו לסעוד על הלחם, שיהיה נראה שכל מה שאומר אחר כך הוא על הלחם שהתחיל בו. ואם היה מתחיל מה נשתנה, לא היה נראה שהוא אומר דברים אלו על הלחם. כלומר שיש פה לחם, הוא מתחיל עם מה נשתנה, בלי קשר ללחם. וכשיאמר על החמניה, וקורא את קרואב על הלחם, רק אחד מתחיל, רק אז מה נשתנה, אז נראה שהוא עונה על הלחם את הדברים האלו. לפי שאין זה רק דברי בעל הבית שקורא את הכל אל הלחם כדי לספר עליו האגדה. הוא בלשון של דרך לדבר על בני ביתו. לא כשאומר את זה לעצמו, אלא על בני ביתו בלשון ארמי. ויש לשאול למה נקרא המצה לחם עוני. והרי אפשר שהיא נעה כמצה של עשיר. כן, יש מצה עשירה, אפשר לעשות שם מכאן ועד עוד תחודה חדשה, כל מיני דברים להרבה וזה, או שזה ייראה בצורה יפה, אפילו רק יהיה את הקמח ומים, אבל שזה ייראה בצורה יפה, להשקיע הרבה בזה. על שם מה נקראת המצה לחם עוני? שאין עניין עניות במקום השירות, הגאולה. אנחנו בני חורין, אנחנו רוצים להראות שאנחנו בני חורין, וצריך כלים נעים ויפים, כמו בן חורין, כמו בן מלך. כן, למה זה נקרא לחם עוני? עונה המהר"ל, אומנם פירוש הדבר, כי המצה נקראת לחם עוני, הפך מצה עשירה, שכאשר במצה עשירה יש בה שמן ודבש, נקראת עשירה, כידוע. כי הדבר הזה מעשיר, למה זה נקרא עשיר? למה נקרא, אם שמים בתוך זה גם כן, במצה, שמים דבש ושמן, זה נקרא מצה עשירה? אנחנו יודעים את המושג, מצה עשירה. אומר המהר"ל, כי זה מעשיר את הלחם. וזה כי העני שאין לו ממון רק עצמו וגופו, והמצה גם כן, אין בה רק עצם העיסה, שעצמות העיסה, סך הכל מה זה? מים וקמח. זה עצמות העיסה. ובזה הוא לחם עוני. כמו שאני אין לו כלום חוץ מהגוף וגופו, גם פה, תמיד הוא של המינימום, כלום. רק עיסה ומים. ובזה הוא לחם עוני. אם יש בו שעור או חמץ, טעם השעור והחמץ היה נוסף על עצם העיסה. וזה כבר יותר עשיר מן המצה עשירה. טוב, ולכן, כי מצה עשירה בשביל שיש בה משקה, זה השירות שלה. ואומנם העיסה שיש בו שעור או חמץ יצא עוד יותר מעניין העוני, מה שיש, כי זה בגוף העיסה חמץ. ועוד שהדבש והזהו זה רק תוספות, אבל כיוון ששעור שהוא חמץ שהוא עצם גוף העיסה, לכן זה עוד יותר יוצא מכלל לחם עוני. ולכן המצה שלנו היא לחם עוני. אולי יקשה לך מה העניין, מה שהוא שאל בעצם בהתחלה, מה שהוא רמז, זאת אומרת אנחנו בגאולה, מה קשור פה נגיד לחם עוני פתאום בליל הסדר? מה עניין העניות אל החירות? ולא שני הפכים הם, החירות והעניות. אבל דבר זה אינו קשה. כי העניות בעצמה היא הוראה לגאולה. למה? שאין עניין הגאולה רק כשהוא יוצא להיות עומד לגמרי ברשות עצמו. ואין לו שום צירוף אל זולתו. לא כמו העבד שלא עומד ברשות עצמו. ויש לו צירוף אל זולתו, הוא האדון. לכן הדבר שיש בו השירות אינו עומד בעצמו, רק יש לו צירוף אל קניינו. אין בזה גאולה. צריך איזה עוד דברים ועוד דברים כדי ש... לכן הוא נקרא עשיר. בכלל הרי עשיר, עשיר אנחנו אומרים, נכונים מיליונרים, מרן הרב שך פעם אמר, שהעשיר הוא מסכן. מה, יש לו הרבה כסף, הוא אומר, הכיס שלו יש כסף, אבל הוא עצמו אין לו כלום. הוא גם לא יכול להוציא מהכסף. הוא בדרך כלל קמצנים, הכיס יש לו כסף, לא הוא, לא אין כלום בעצם. אם כן, הוא, יש צריך עוד קניינים גם כן. זה לא נקרא גאולה, אבל דבר שיש בו עניות, ואין לו קניין רק עומד בעצמו ושייך בו גאולה. לכן הצטווינו לאכול לחם עוני, שהוא המצה, כן, בליל היציאה ממצרים, דבר שאין במצה רק עצם הלחם, לא יסתרב בו דבר מן השאור. והוא כמו אני, שיש לו רק את הגוף שלו, אז הוא בן חורי. כדי שלא יהיה נמצא כלל שום צירוף בלילה שבו הגאולה. ועל ידי זה נקנה את הגאולה שהוא סילוק מהצירוף לכל מיני דברים. ומזה תבין, כי הכתוב הוא כפשוטו, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. פירוש, שתאכל את הלחם עוני, שהוא הלחם העומד בעצמו, אין לו הצטרפות לסגולתו. לא שיעור, לא חמץ, לא דבש, לא זה. למה תאכל זה הלחם? כי בחיפזון יצאת ממצרים. בעניין החיפזון הוא מהירות ואין בו עיכוב והמשך של צירוף. זאת אומרת, הוא אומר חיפזון זה כאילו משהו מעל דבר טבעי. כל דבר טבעי יש התעכבות, יש זמן, יש מרחב. זאת אומרת, בחיפזון זה אין דבר, אין בו עיכוב בכלל. והמשך של צירוף הזמן. כי כשם שיצאו בחודש הראשון, מפני שראוי החודש הראשון אל הגאולה, דווקא מהטעם שהתבאר כי אין גאולה רק כאשר אין כאן צירוף, כמו שהסביר עד עכשיו. לכן הקדוש ברוך הוא עשה גם כן שזה יהיה בחיפזון דווקא. וזהו, חודש ראשון הוא ראשון. ברגע שאני אומר ראשון, אין כאן חיבור בצירוף חודשים. למה הוא מתכוון? אם אומרים חודש שלישי, חודש רביעי, בו יש חיבור לחודשים. אתה אומר חודש שלישי מה זה? לעבר זה חודש ראשון, ועוד החודש השני, ועוד החודש השלישי. אבל חודש ראשון אין לו שום חיבור וצירוף לשום דבר. וכיוון שנצרח לגאולה הסתלקות הצירוף והחיבור, כך בשביל טעם זה בא לכם עוני ואכילה גם שתהיה בחיפזון. מה שישי. עוד תדע, איך המצא שהיא לחם עוני שייכת על הגאולה? עוד מהלך, וזה כי העני הוא שאין לו דבר, וזה עניין הפשיטות, כאשר הוא עומד בעצמו. ודבר זה, אף שהוא לחיסרון נחשב בעולם למעשה, כן, בפרט היום, בצורה חיצונית, כן, כיוון שהשתלטה לעולם הנצרות הפרוטסטנטית הקלווניסטית, התת מבנה של הארציות של המבנה חשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית האקדמית, הארציות והחומריות זה הקרייריזם, זה המצליחנות, כמו שאומר זה שהיה גם כן הממציא של הנצרות הזאת יחד עם מרטין לותר, קלווין. אלוהים אוהב את המצליחנים, יש לו איזה אלוהים המדזור, אלוהים אוהב את המצליחנים. לכן פה בארץ שכולם משומדים, פרוטסטנטים, חוץ מהחרדים, כן, מדברים כל הזמן על המצליחנות ועל קריירה. וזה אדם נמדד אצלם. אם כן, כאשר הוא רואה בעצמו, דבר זה שהוא לחיסרון נחשב באוי למה זה, שהוא עולם ההרכבה, ומעלתו בהרכבה. מכל מקום, הפשוטות, מעלה הוא מצד העולם הפשוט, שאין בו הרכבה. ובלילה הזה, היו צריכים על הגאולה, סוג של גאולה כזאת, שלא מצד העולם הזה, שהוא עולם מורכב, רק מצד עליון הפשוט, שהיה פה דברים על טבעים בכלל. כי ראשון מצא בעל דבר שהוא פשוט, כמו שנקרא האור, עם עין, האור, שהוא פשוט, כל מה שלא המליך אותו כדי לאבד אותו, כן? האור הוא פשוט, שהוא לא מליח, לא קמיח ולא עפיץ, והוא אור פשוט, גם הוא נקרא בשם מצא. כן, במקורות שלנו, אור פשוט נקרא גם מצה. דמיון זה שכהן גדול משמש בכל ימות השנה בבגדי זהב. וביום הכיפורים בבגדי לבן לפני ולפני בקודש הקודשים. וזה מאותה סיבה. זה בשביל שהוא קונה מדרגה עליונה, שהיה נכנס לפני ולפנים, ויש לו בכלל להסתלק לגמרי ממדרגות העולם הזה, שמדרגתו אינו פשוט, ולכן יש לו לשמש בכל השנה בבגדי זהב בחוץ. אבל כשנכנס לפני ולפנים, יש לו לשמש בבגדי לבן, זה כבר דיבר על זה לפני כן, שהוא דיבר על הנושא הזה של למה ללבוש כיתל. אז זה גם כן הזכיר שם את הכהן גדול. כשנכנס לפני ולפני יש לשמש בבגדי לבן, לפי מעלת המדרגה שנכנס לשם. כי בגדי לבן הם פשוטים, הסברנו כבר. כן? זה פולט את כל הצבעים שבאים אליו, לא רק את המחברה, כמו שמסביר אמר עליו, לכן זה לבן. וזה פירוש הכתוב, שבעת ימים תאכל מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מצרים. כי מה שהוא יוצא בחיפזון, בלי המשכה של זמן, מורה שיצאו ממדרגה, שיצאו במדרגה במעלה עליונה. והפועל שבא משם, באותה מדרגה עליונה, נעשה בלי זמן. מעל הזמן. לא כדברים הטבעיים, שכל פעולתם זה צריך המשך זמן. ושזמן תלוי מרחב ומרחב תלוי זמן. אבל כאן היה גבולתם שלא בטבע. ולכן זה היה צריך להיות בחיפזון כדי לסמל שזה בלי זמן בכלל. כן? בלי זמן זה משהו כמו שהיה בבריאת העולם. כן, בריאת העולם, הנקודה הראשונה, זה לא היה משך. זה היה מעל משך. ולכן ראוי שיאכלו לחם עוני. הוא לחם הפשוט מבלי הרכבה. וזה שאמרו בהרבה פסחים, במסכת פסחים, בפרק האחרון, פרק הרבה פסחים, לחם עוני שעונין עליו דברים הרבה. מה פירוש? פירוש. שהמצה על ידם מתפרסם יציאת מצרים, כי היא התורה על האופן היציאה. כמו שכתוב שבעת ימים תאכל עליו מצות, כי בחיפזון יצאת מצרים. לכן ראוי לספר את ההגדה על המצה בנוכחותה. ומפני שלפי המדרש זה קשה, שאלו לכתוב לכאורה לחם ענייה שעונים. מהו לחם עוני? זה מה כשהמהר"ל. אם אתה אומר, מה אומרת לחם עוני שעונים עליו דברים הרבה, שיקראו לו לחם ענייה שעונים על זה הרבה. למה זה נקרא לחם עוני? לכן דרשו גם כן, מה דרכו של עני? בפרוסה, אף כאן בפרוסה. כן? ומה דרכו של עני? הוא מסיק. ואשתו הופעה, כן, וכו' וכו'. כדי לראות מה עוד פעם הסיבה. כן? שזה דרך של עני. במדרש הזה גם כן לא מספיק. שאם כן, שיכתוב לחם עני. למה את לכתוב לחם עוני? אם אתה אומר אם כן זה כמו עני, שיכתב. טוב, לחם עני. למה לחם עוני? אלא תרווה ירושה מן המכאן, מכאן. גם וגם. גם את הנושא הזה של העני, וגם את העניין הזה של העונים עליו. לכן זה עוני. ההמשך שם הוא כל דצריך יתה ויוכל, כל דצריך יתה ויפסח, כל מי שצריך, נצרך, אין לו יכול שיבוא ויוכל, כל מי שאין לו קורבן פסח שיבוא ויפסח, יקבל קורבן פסח. נקט לרי משנה, שתי לשונות. האחד, לאותם שהם רעבים, שיבואו ויאכלו לחם עוני. וזה מה שהוא אמר, כל דכפין יתה ויבוא. ואם אין לו רעב, אבל הוא צריך לצאת ידי חובתו בקורבן פסח, ואין לו קורבן. כל זה צריך יתה ויפסח. פירוש יעשה סדר, הלכות פסח, ומפני שזכר סדר הלכות פסח, אמר שיהיה מרוצה ומקובל אל הקדוש ברוך הוא מה שיותר שאפשר לעשות. ואם יהיה אפשר שנוכל לעשות את הפסח, נעשה גם כן. ועכשיו שלא נוכל לעשות, יהיה מרוצה ומקובל אל הקדוש ברוך הוא כאילו עשינו. לכן אנחנו אומרים את הדברים. כיוון שעכשיו אנחנו לא יכולים לעשות את הקורבן פסח, אנחנו אומרים את הדברים כדי שזה יהיה, אנחנו מראים שאנחנו מצידנו רוצים עד הכל. רק לא יכולים, על ידי זה, שאנחנו אומרים את זה, זה יהיה מרוצה כאשר יהיה מרוצה ומקובל, הקדוש ברוך הוא כאילו עשינו. וזהו הדרך שאמרו חז"ל, חשב לעשות מצווה ונאנס, הקדוש ברוך הוא מחשב לו כאילו עשה. ולשנה הבאה, כשנקווה שנהיה בארץ ישראל, נעשה פסח כהלכתו, בארץ ישראל בסמילדוש. אם כן, אז יהיה בסדר. אז לכן אנחנו, אפילו שעכשיו אין קורבן פסח, אנחנו רואים בכל מקרה את הנוסח, כל די, כן, די יבוא ויפסח. ומפני שיש שתי סיבות מעכבות, מה פירוש? לא מספיק שנהיה בארץ ישראל. כי אפילו אם נהיה בארץ ישראל, אם יש לנו שיבוד מלכויות, כמו פה היום, שיש לנו את השיבוד של האמינות, של המלכות הרשעה, של המשומדים הנוצרים הפרוטסטנטים, ואם בית המקדש, הם לא רוצים, הוא צריך מקדש טמפל, כמו של הבונים החופשים, שזה יהיה שלטון לכולם וכו'. אי אפשר לנו לבנות בסמי קדוש. כן? הם רוצים שזה יהיה לכל הדתות, עם השוויון, כי הם נוצרים פרוטסטנטים, הבונים החופשים.
טמפל היה עוד הרבה שנים לפני כן, מה?
אנחנו משומדים להם. אי אפשר לנו לבנות בית המקדוש ולעשות את הפסח. לכן אמר שיש עוד עיכוב שלי. אשתה עבדי, עכשיו אנחנו בית עבדים, כן, תחת השלטון הנוצרי הזה, ולשנה הבאה בני חורים. וכאשר מסתלק מעלינו שני המעכבים, א', העיכוב שלנו בארץ, ישראל, ועוד עיכוב של בניין בית הבחירה, אז נעשה את הפסח כהלכתו. ואמר אשתה, אחה, כן, אשתה אחה, אשתה עבדי, בלשון ארמי. ובשנה הבאה, אומרים זה בלשון הקודש. ולשון הקודש, כי השנה הבאה ייתכן יותר להיקרב בשם שנה, משום השינוי שהשנה חוזרת ושנה עומדת, ייתכן יותר להיקרב בשם שטה. כן, בארמית שנה זה שטה, שאפשר לפרש אשתה, בלשון התלמוד, אשתה עתינה, בלשון עכשיו. שאין לומר השנה הבאה היא השנה אחה, כאן, השנה עבדי, שאולי נזכה עוד בשנה הזאת להיות בני חורים בארץ ישראל. לפיכך, אשתה אין משמע כל כך פירושו. לכן נקטו במושג השנה הזאת, רק לעת עתה. בשנה הבאה נהיה בני חורים. נם בערבי פסחים, בפרק ערבי פסחים במשנה, במסכת פסחים, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ודורש את כל הפרשה כולה, מי ארמי עובד אבי, והלאה. ובגמרא נאמר, מהי בגנות? מבוש מתחיל בגנות, רב אמר, מתחילה עובדי עבודה זרה, זה הגנות. שבתחילה היינו עובדי עבודה זרה. ושמואל אומר, גנות היה שעבדים היינו, בפירוש, כי אין ראוי להתחיל בשבח מיד, כן, כי השאלה פה שמסתתרת היא, בשביל מה צריך בכלל את הגנות? שיגיד את הישר את השבח. מסביר המהר"ל שאי אפשר, אין ראוי להתחיל בשבח מיד, בלי שיספר תחילה את הגנות, כן? אדם לא יכול לראות את האור אם אולי לפני כן בחושך. כשהוא בחושך, אז הוא, עכשיו נהיה אור, הוא יודע להעריך את זה. כן? שעד משמע שהייתה הוצאה במקרה, שכך קרה שנעשה טובה זאת לישראל, שלא כיוון הפועל אל הפעולה. יש שני פועלים, האחד הוא פועל במקרה, והשני הוא פועל בעצם. מעניין, פה הוא חוזר על זה. המהר"ל פה, מה שהוא עושה, זה גם מופיע בספר של המהר"ל, תפארת ישראל, בפרק ס"ו שם. שם הוא מסביר בתמצית את היסודות של המושג היגיון. הרמב"ם יש ספר ההיגיון, כן? או מה שקוראים לוגיקה. אז הוא בא להסביר ספר שלם, הוא מסביר פה את היסודות, כי ודאי למהר"ל שמזה כבר כל אחד יוכל להבין, גם בלי לקרוא את כל הספר של ההיגיון, של הלוגיקה. אז הוא פה חוזר על זה אותו דבר, רק עם דוגמאות שונות ממה שהוא דיבר, הוא הביא בספרו תפארת ישראל. הכל למה, בשמה ההסבר בה, כדי כשהוא אומר שאז היה, אם לא יספר תחילה את הגלות, אז היה משמע שהייתה הוצאה במקרה. הפירוש במקרה. אנחנו לא מבינים, נכון, מה זה הוא מתכוון מקרה. לכן הוא מתכוון שהוא מתכוון למינוח של היגיון, לוגיקה, מינוח לוגי. שמה? אז הוא בא להסביר את ההיגיון, את היסודות של זה, שנבין למה הוא מתכוון. גם כשאברהם מדבר דברים עמוקים, תמיד הוא משלים, אם הוא אומר עד לכאן, מי שנמצא פה נמצא, מי שלא, לא יעבור לכל הסברים. פה הוא מסביר, מדגים, מסביר את היסודות של התיאוריה, של המושג לוגיקה. הוא אומר כך, יש שני פועלים, אחד פועל שבמקרה, והשני הוא פועל בעצם. הפועל במקרה, מה זה נקרא פועל במקרה? למשל, הוא אומר, זה הבית, נניח, יש בית שהוא נשרף, ובא מטר, בא גשם, באמצע השריפה, וכיבה את השריפה. המטר פועל את הכיבוי, אבל זה פועל במקרה, שלא היה מכוון לכבות. זה היה בא בכל מקרה. אז במקרה זה בדיוק יצא, שעכשיו עם האש, יש פה אש וזה לכן מכבה אותו. השני, המושג השני בלוגיקה, זה פועל בעצם, הוא בכוונה, כגון. מי שרואה אש עוד פעם ביתו נשרף, והוא מכבה אותו, זה פועל בעצם. כיוון הייתה כוונתו הראשונה שהוא הכיבוי, מפני השריפה. לא הצטרפות של שני דברים בדיוק אקראיים שקרו לכאורה. הקלעים לפי התפיסה האנושית הכוונה, כן? כשיש שריפה ובדיוק גם יש גשם, אז בדיוק זה יחבא. לא. הוא ביוזמתו לוקח מים ומחבא. לכן זה נקרא שהוא בעצם. לפיכך, אם הוא היה מספר את הטובה לישראל מבלי הגנות, היה אפשר לחשוב שבמקרה באה גאולה, בדיוק, בתזמון. כן? כמו שהם מסבירים את זה גם כן, אותו דבר. באמת הנוצרים הפרוטסטנטים באקדמיה. לכך יתחיל קודם הגנות, ויאמר שבשביל הגנות שהיה לישראל, לכן הקדוש ברוך הוא עשה עמהם, בעצם. זה לא מקרה עשה גאולה, הקדוש ברוך הוא עשה את זה עמהם. מה שעשה, והפעולה הזה נמשכת אחרי הגנות. וזה נקרא פועל בעצם, שהוא מכוון על המעשה שעשה בשביל ישראל, להצים אותם מהגנות. זה נקודה אחת. שמה בתפארת ישראל הוא מראה עוד פעם את העניין הזה, הוא מסביר את היסודות, שמה הוא ממש מסביר בעריכות יותר קצת, לא מי יודע מה, כי זה רק מסביר יסודות. שמה הוא אומר ככה, שמה הוא מדבר על אמת בעצם ואמת במקרה, ואמת ושקר בעצם ושקר במקרה. את זה הוא מסביר כדי להסביר למה הגיע כזה עונש לקורח. זאת אומרת ככה, נניח יש בית. אנחנו רואים שאדם רואה שהוא נכנס, אדם, שמישהו נכנס לתוך הבית. עכשיו הוא אומר, יש אדם בבית. זה אמת, אבל זה רק אמת שבמקרה. אני לא יודע, אולי שם מנהרה ויצא, אולי אני לא יודע מה, אולי בדיוק הוא הסתובב, הוא יצא. אז זה נקרא אמת שבמקרה. אמת שבעצם, שמכל צד לא יכול להיות שהוא לא יהיה בבית. כן? עכשיו, אותו דבר שקר במקרה. אדם רואה, אדם נכנס לתוך הבית. הוא משקר ואומר, אדם לא נמצא בבית. נכון? זה שקר. אבל זה גם שקר במקרה. כי אולי באמת הוא לא נמצא שם. שקר בעצם, כן? זה הדבר ההופכי, שמכל צד לא ייתכן שזה יהיה אמיתי מה שאדם אומר. ואז הוא ניגש להסביר לכם למה קורח הגיע לו את העונש הזה, המוזר שלא היה פעם, שהוא יבלע באדמה, חיים. אומר המהר"ל כך, משה רבנו היה אמת בעצם. ממילא, מי שחולק על אמת בעצם, זה ההופכי של האמת בעצם. ההופכי של האמת בעצם זה השקר בעצם. שקר בעצם, מה פירוש? זה פשוט אפסות, העדר. כן? פשוט כלום, כלום שבכלום, אין כלום. לכן, כדי להמחיש מידו כנגד מידו לקורח, קורח ברגע שהוא חלק על משה רבינו, אז הוא הופך להיות אם כן שקר בעצם, וממילא הוא בעצם מתאפס, הוא קיים עוד, אבל בעצם הוא מתאפס, כמו שהזמרנו על כאילו זה מכתש, מכתש שיעורה, של השירה, שהדין שלה להישרף, אפילו שהיא עוד עומדת, אבל זה נקרא שזה כלום. אז לכן כדי שיהיה מידה כנגד מידה, אז המיטה שלו הייתה צריכה להיות גם כן בהתאם, של איפוס והיעדר. יש כורח ופתאום אין כלום. אין קבר, אין גופה, אין כלום. זה הוא הסביר שם. פה הוא הסביר את זה בצורה יותר קצרה. למה זה צריך להיות דווקא את השבח מתוך הגנות? זה דבר אחד. עכשיו הוא אומר עוד, וכאשר תבין עוד, אם קצת יותר תחדור לחוכמה, לחוכמה האלוקית, עוד תדע כי השבח שקודם לו גנות זה יותר שבח. מה? למה? מהסיבה שאמרתי מקודם. כמו שתראה שהיום הרי יוצא, היום הוא קודם לו לפני כן הלילה. וזה מפני כי השלמות אינו נמצא בהתחלתו בעולם הזה. וכאשר יגיע לנמצא שלמות מה, אי אפשר מצד החיסרון של המקבל שיהיה לו בתחילתו מדרגה עליונה אלוקית. אלא צריך קודם כל מחיסרון להגיע. לפכך המעלה האלוקית תוקדם להגנות, ורק לבסוף יעלה למעלה האלוקית. כן, כמו שמה שהצברתי גם עם חושך. רק כשיש קודם כל חושך, אדם יכול להבין, וואו, נהיה אור. אבל אם לא היה מעולם חושך, היה כל הזמן אור, אדם לא היה בכלל מבחין ואומר שזה נקרא אור בכלל. וככה זה מה שקורה עכשיו. לבסוף יעלה למעלה האלוקית, ולכך דבר זה מורה על המעלה האלוהית אשר היה להם, בגלל שתחילת זה היה בגנות. ואחר כך היה קדוש ברוך הוא מעלה אותם אל המדרגה האלוהית. ותם המחלוקת שלהם, של רב ושל שמואל, שאתם זוכרים מה שדברנו בהתחלה, שמתחיל בגנות, איזה גנות? אז רב אמר, הגנות הוא מתחילה עובדי עבודה זרה היינו. ושמואל אומר, עבדים היינו. מה היסוד ושורש המחלוקת ביניהם? מסביר אמר עלי. שתם המחלוקת שלהם הוא, שלדעת רב, מתחילה עובדי עבודה זרה הוא הגנות, שזהו, כי זהו גנות שדבק בנפש. כי בוודאי שאין הגוף מקבל פחיתות מהעבודה זרה. הגוף לא נפגע מהעבודה הזרה שאדם עובד אותו, אלא רק הנשמה שלו נפגעת. לכן טעמו של רב שחשב שגנות נפש זה גנות עוד יותר, כי הגנות פה דבקה בנפש, זה גורם לכן לעבודות של האדם, כי הנפש אשר תצא מן הקדושה, תעזוב אותה, תלך לעבודות. כמו שכתוב בפירוש, וכדכתיב, ועבדתי את הנפש. ומפני שזה מביא היעדר גמור, כן, עוד פעם, המושג היעדר גמור מה שהזכרנו לפניכם, שעבדון זה בעצם היעדר גמור, אף התאפסות ראוי להיות נחשב, זה גנות יותר. לעומת זאת שמואל סובר שהגנות שהוא דבק, שהגנות שהוא דבק בגוף הוא יותר. כן, עבדים היינו. למה? שהגנות שלו היא גנות נמצאת. נראית אתה, מומחשת, ולפיכך עבדים היינו הוא עיקר הגנות. שמואל, רב הוא מדבר מצד מה עיקר הגנות. שמואל מדבר מצד מה מומחש יותר הגנות. עבדים היינו, ראינו, סבלנו, ושם השליקו אותנו וכו' וכו'. וגם כי הגנות דבק יותר בגוף, במה שהגוף, כי הגוף הוא מצד עצמו חומר, וגנות דבק בו, אבל הנפש, אף על פי שהגנות בנפש מביא לידי היעדר בסוף, איזה דרך גנות כמו שהוא בגוף? כי הגנות שייך בו במה שהוא גוף שפל בעצמו. בוודאי עשה קדוש ברוך הוא לישראל שניהם, ודאי שהוא יוציא אותם גם מגנות הנפש, גם מגנות הגוף, גם כן, שיהיו מתחילה עובדי עבודה זרה, ויהיה להם גנות נפש, אחר כך יוציא אותם גם כן מגנות הגוף. לא פליגי, רק בנקודה הזאת, איזה נקרא נחשב, נחשב יותר גנות. אולי אני הייתי אומר, מסביר עוד איזה נקודה, שמה שאומר שמואל, כי אחרי הפעולות ילכו על מבות. וכיוון שאחרי הפעולות ילכו על מבות, כמו שאומר החינוך במצאת את זין, על ברגע שאדם עושה פעולות של גנאי, של מגונה, להיות כמו עבד, לקבל מכות, וזה, זה, מזה זה מגיע ללב שלו, לנפש שלו. אז אולי זה פה עוד טעם להסביר מה היסוד של שמואל. שמתחיל אומנם, נכון שזה בגוף, אבל זה בסוף חודר לנפש שלו גם כן. הקובלי ממשיך המהר"ל ואומר דבר שיותר גנות ראוי שיהיה התחלה. ואפשר לומר שאפילו לרב, שאף על גב שעיקר הגנות היה מתחילה עובדי עבודה זרה היו, יש להתחיל אף על פי כן, שהוא אומר שהגנות הוא מתחילה עבודה זרה, אבל בפועל, אומר המהר"ל, כן, יש להתחיל גם לפי רב, ואף לרב יש להתחיל בעבדים היינו לפרעה במצרים, מפני שראוי להתחיל לספר קודם כל את הטובה שעשה הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, ובשביל זה ראוי לספר ביציאת מצרים. וכל הדברים עד מתחילת העבודה הזרה, ששם הוא מתחיל לספר את הגנות, לספר הגנות, הם הקדמה למה אנחנו חייבים לספר ביציאת מצרים. נמצא שהאגדה הזאת היא בין לרב, בין לשמואל כסדר שלפנינו לגמרי. על זה הם לא חולקים. איך נסדר את ההגדה, מה לפני מה? אוקיי. בהגדה מופיע ויוציאנו, כן, עבדים אלינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם, ביד חזקה ומזרוע נטויה. אלו שני דברים, ביד חזקה ובזרוע נטויה, יש לפרש שכאשר יקרא הקדוש ברוך הוא אותם, היה זה ביד חזקה. מה פירוש יד חזקה? רצונו לומר בכוח גדול. ובזרוע נטויה, שהיה זרוע שלו נטויה עליהם, מה פירוש? כלומר, שהמכה נמשכה זמן מה. שאדם שזרוע ניתן ככה בכוח גדול, זה יכול להיות מוזבק וגמר. אבל כשאנחנו אומרים נטויה עליהם, זה נותן משך של זמן, שנמשכה עליהם זמן מה. ובאלו שני הדברים, הוציא הקדוש ברוך את ישראל על ידי המכה הגדולה. וגם על ידי המשך המכה. כי פרעה נשאו המכה מעליו, שהמכה עזבה אותו, מיד שם לחטא. ולפיכך אי אפשר היה להוציא אותם, כי אם על ידי המכה והמשך המכה. כי ברגע שעוזב את המכה, הוא חוזר לסורו, אז צריך לעשות את המכה יותר ארוכה, שאז היה נותן להם משהו את הלכת. ואז במכת בכורות, שהייתה המכה ברגע אחד, רגע, כן, ממש רגע, זה משהו, עוד פעם, זה זמן בחצי הלילה, שזה לא זמן טבעי, זה חצי, לכן משה רבנו אמר להם כחסות, שכשהם לא יודעים לכוון בדיוק באותה דקה ובתוך הדקה, באותה שנייה ובתוך השנייה, עת, באותו עת, הרגע, על פי מיליונית, מיליארדית, אין סופים, הם לא יכולים. אז הם יכולים להתבלבל ולהגיד שזה, הנה, לא נכון, זה אחרי חצות, לפני חצות. אז אף על פי שהייתה מכה ברגע, ככה הוא מחזק, כן? לכן שהוא אמר להם את זה כחצות, הוא לא אמר להם בחצות. אף על פי שהמכה הייתה כן בחצות, ברגע אחד, בחצי הלילה. היה לה המשך, ובשביל המשך המכה יצאו ישראל. ובמדרש, על מה שאומר, קום הוציא מתוך עמי, אמרו לו, עושה, מה, גנבים אנחנו? בבוקר אנחנו יוצאים. אמר להם, הרי כל מצרים מת, שנאמר, כי אמרו, כולנו מתים. אמרו לו, הוא מבקש אתה לחלות מעליך המכה, אמור, הרי אתם ברשותכם, הרי אתם עבדים של הקדוש ברוך הוא. התחיל פרעה לומר, לשעבר, הייתם עבדי פרעה. אבל עכשיו הרי אתם עבדים של הקדוש ברוך הוא עד כאן. אומר המהר"ל, מסביר את זה הרי, שבשביל שהייתה מכה נמשכת, מזה יתיירא פרעה, שעל ידי המשכת המכה, יהיו פתאום כולם ימותו, לא רק הבכורות. לכן שלח ישראל ממצרים. זאת אומרת, כי בסדר, בהבנה פשוטה חושבים את זה, בגלל המכת רות, וואו, כזה דבר, גמרנו, כבר מי יודע, זה אוקיי, מי יודע מה יהיה, אולי בסוף כולם ימותו. כך היה גם כן אצל יוסף, שאמרו לו, שמה שהוא נתן לנו, אמרו לפרעה, הכל נרכב. זאת אומרת, תלכו, תגידו ליוסף, כי הוא יש לו כוחות אלוהים קיקים, אם הוא ירצה, הוא ימות את כולם. אותו דבר הפרעה הזה פה עכשיו, אומר. זרי לנו את ה... אם אתם תתעקו פה בסוף הקדוש ברוך הוא יהרוג את כל המצרים. כן, שעל ידי המשכת המכה יהיה כולם מתים. לכן שלח לישראל ממצרים, לא בגלל עצם המכת הבכורות כשלעצמה, אלא הוא חשש שזה רק ההתחלה, הספתח. וזהו בזרוע נטויה עליו, המשך הזמן. כמו מי שמכה אחד וזרוע נטויה עליו. לא עוזב אותו, שם עליו את היד ככה, דוחק אותו למטה, אם לא יחזור, ואם לא יחזור, יכה אותו עוד. ואילו לא הוציאה כדי לשבוך את אבותינו, מה שאנחנו אומרים, ואילו לא הוציאה כדי לשבוך את אבותינו ממצרים, הרי אנו בנינו בנינו משועבדים. בואו צריך מאוד להבין פה מה קורה פה. אומר המהר"ל פירוש כך, שלא תאמר שאף שהייתה ההוצאה על ידי הקדוש ברוך הוא, אפשר שיכולה להיות ההוצאה על ידי אחר, בדורות הבאים אולי. עכשיו הקדימה, אבל אם גם היינו נשארים פה, אז אחר כך, בעוד חמש דורות, מישהו אחר אולי היה מוציא אותם. אין זה כן, שאם לא עשה יוצא הקדוש ברוך הוא את הדבר הזה, שהוציא אותם ממצרים, הרי היינו אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים. וכך פירושו, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא אותם ממצרים בעצמו, היינו משובדים לעולם, זה עוד פעם נזכיר את מה שהמהר"ל אמר, היינו גוי מקרב גוי, לא השקיע בכלל להוציא אותנו, לולא הקדוש ברוך הוא, משדד כל המערכות, בורא עולם. ומה שלא היו יכולים לצאת, כי אם על ידי הקדוש ברוך הוא דבר עמוק. כן? אני הבאתי מה שהוא אמר שם פרקי אבות, שזה גם כן מספיק כדי להבין. וזהו על דרך שמעו חז"ל בפרק הראשון מסכת תענית. שלושה מפתחות לא נמסרו לשליח. מפתח של חיה, יולדת, ושל גשמים, ושל תחיית המתים. ושם מביאים את הפסוק לכל אחד ואחד. הוכחה שהקדוש ברוך הוא הפותח. תכתיב למשל גבי מטר, יפתח לך השם את הוצאו. וכן גבי חיה, יולדת, ויפתח השם את רחמה. לגבי תחיית המתים, בפתחי את גבעותיכם, שזה מורה שכולם דברים שיוצאים אל פועל אחר שלא היו בפועל לפניכם, לא שייך בכלל לעשות כזה דבר, זה הקדוש ברוך הוא. הנה שלושת הדברים האלו יוצאים מן הכוח אל הפועל, ואין המוציא אותם לפועל רק מישהו בפועל לגמרי, וזה השם יתברך. ייחוד הקדוש ברוך הוא, הכל זה פיקציה, זה לא בפועל ממש. וזה השם יתברך
לעצמו,
שהוא בפועל הגמור, מה?
צריך לבוא שיעור עכשיו.
תודה רבה לכם על ההאזנה עד כאן, כל טוב.
הוא בונה משהו, אבל על סמך זה הוא...